רציתי לעדכן אתכם על תוכן חדש שיש בעל המשמעות פלוס.
יש לנו פרק עם חני זדה כהן לגבי אומנות בזמן לחימה, יצחק זיוון על שינוי המשטר בישראל למשטר הנשיאותי, חליפה חליפה על הלקחים שלו כדרוזי מהמלחמה, דוקטור אורי מילשטיין על עקרון השרידות ומדוע לא מתחקרים בצהל כישלונות, ישראל מאיר על גיוס החרדים, האתגר וההזדמנות, פרק שני בסדרה, דני אורבך על לידל הארט ואסטרטגיה צבאית, אביתר שורש שהיה חלק ממחאת אחים לנשק ויצא כנגדה, הרב אברהם וסרמן על אתגרי החינוך המודרני והתמודדות של הרב קוק איתם, מרק לוגובסקוי על הספר שלו, אתאיסט בגוש קטיף, ועוד כ-350 פרקים. אז הצטרפו אלינו. על המשמעות פלוס, התיאור בתחתית הפרק.
שלום, והיום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, אירחתי את אלון תובל, ממייסדי תוכנית אקסודוס, ומי שהקים את ארגון תחרות, התנועה לחירות בתעסוקה. בפרק זה דיברנו דווקא על יום הזיכרון ויום העצמאות, וניסינו להבין מדוע המהלך של ביטול זיקוקי הדינור שהיו עד היום הם מהלך פוסט-ציוני, שרואה את החיילים שנפלו ואת החיילים שנפגעו כתוצאה מפעולה קרבית כקורבנות במקום כגיבורים. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום אלון.
שלום תמיר.
כל שנה אנחנו עדים מחדש לניסיונות כאלה ואחרים לערער על דברים שהם בקונצנזוס, כי זה מה שנראה לי שמאל אוהב, או באופן כללי אנשים רציונליים אוהבים, לערער ולשחוט פרות קדושות ולנסות להבין מה הגדרים הנכונים של כל מיני דברים שאנחנו עושים. ובאמת יש מנהג די טיפשי לראות זיקוקים ביום העצמאות, ובאמת יש אנשים שנפגעים מזה, ואתה בחוצפתך רבה אפשר לומר, פנית לאתר מידה ופרסמת ממש בחודש מאמר שבעצם אומר בוא נמשיך עם מסורת הזיקוקים. מה הסיבות שהובילו אותך לרצון אז לכתוב מאמר, לנמק את עצמך?
אז אולי נתחיל בלומר שאני לא בטוח שאני רוצה להמשיך את מסורת הזיקוקים, אבל אני רוצה להמשיך את המסורת. זאת אומרת, כשאני רואה איזשהו שינוי, אז אני מנסה להסביר אותו. זה מה שניסיתי לכתוב במאמר, במידה, שכשנגיד את זה ככה, הזיקוקים הפכו להיות איזשהו ריטואל, ולא סתם שר התרבות אמר שהוא רוצה וקורא לעיריות בכל הארץ לבטל את שיגורי הזיקוקים. והשאלה למה? זאת אומרת, יש פה בוודאות, אם אנחנו שומעים מה נאמר, איזשהו קמפיין, ועל הקמפיין יש מסר. הוא מנסה לספר סיפור מסוים, ואני שואל את עצמי, אוקיי, מה זה הסיפור הזה? או אתה יודע מה, צריך בעצם להתחיל מנקודה אחרת. גם לי, כששמעתי בפעם הראשונה שיש קריאה לבטל את הזיקוקים, ספציפית עם הקשר מסוים של כדי לא לפגוע בעלומי הקרב, הייתה לי איזושהי צביטה, ולא בדיוק הבנתי למה. זאת אומרת, הבנתי שאני מרגיש לא בנוח עם זה, אבל לא הצלחתי להסביר מדוע.
הצביטה הייתה, כלומר, לגבי למה לפגוע סתם בלומי הקרב, או ההפך?
תראה, השכל בוודאי אומר שאתה לא רוצה לפגוע בלומי קרב, בוודאי שאני חושב שעדיף לבטל את מופעי הזיקוקים, גם מטעמים כלכליים, ואני לא חושב שזה מוסיף, לא לי על כל פנים, איזושהי שמחה יתרה, זה נשמע לי, נראה לי כמו איזושהי חגיגה כזאת שטחית, אז אין לי בעיה לבטל את זה. ובכל זאת, הרגשתי שזה בעייתי, אז מבחינה רציונלית, בוודאי שאני לא התקשיתי להסביר את זה ברגע הראשון. ואז ראיתי שגם אחרים אומרים את זה. כן, גם התפרסם איזשהו ציוץ של ריקלין,
אתה נתלה באילנות גבוהים.
כן, שעליו הגיבו בצורה מאוד ארסית. אמרתי, טוב, אולי הוא לא מנוסח כמו שאני הייתי מנסח, אבל האמת היא שהוא צודק, כן, וכולם הגחיכו את זה. אמרתי, רגע, אם זה, לי זה לא מרגיש מגוחך, אז למה זה לא מרגיש מגוחך? אז הנה, הוא אומר, לדעתי ביטול הזיקוקים ביום העצמאות הוא טעות, ועוד שלב בין מיכות הקומה ובהתכנסות לתוך עצמנו. אכן יש רעש מוגזם בישראל בכבישים, במסגדים ובמסיבות טבע, תתחילו עם זה. יש גם בעיה של הלומי קרב, יש אוזניות או הכנות אחרות, עם נורמלי אינו מפסיק את שירת חייו וחוגג את עצמאותו בדממה, חבל מאוד. עכשיו, כשאתה כותב שיש אוזניות, אז תתרגלו, זה באמת נראה לי קצת גס.
יש אוזניות?
וכפוי טובה. מה?
יש אוזניות?
מה, שחוסמות רעשים?
יש אותם מהזניים כאילו.
כן, זה, נראה לי שלזה הייתה הכוונה. אבל זה לא משנה, זאת אומרת, הנושא הזה עלה, וניסיתי גם להתחקות מתי זה באמת התחיל, ומסתבר שהיה איזשהו קמפיין שעוד התחיל לפני הקורונה, בהתחלה היו יוזמות מקומיות, ניגשו לראשי עיריות, ולוחמים שסובלים מפוסט טראומה, ואמרו, תקשיבו, המופעים האלה הם מקשים עלינו, בואו תראו אם אפשר לצמצם בהתחלה, זה לא היה לבטל.
דרך כלל זה מאוד מזכיר הרבה מאוד קמפיינים אחרים, ובהקשר של יום הזיכרון זה מזכיר את הקמפיין, את המהלך שבאמת הובילו אותו משפחות שכולות, לרווח בין יום הזיכרון לבין יום העצמאות, לעשות את זה ג' ביר והי ביר, כדי שיהיה יום כזה של הכנות לקראת יום העצמאות, ויום של יום הזיכרון שהוא לגמרי מוקדש ליום הזיכרון.
כן, טוב, נשמע... פה האמת אפשר גם לפתוח סוגריים ולומר שההצמדה הזאת של יום הזיכרון ויום העצמאות היא מלכתחילה הייתה
שמונה
במחלוקת, גם יכול שהיא לא הייתה מכוונת, אבל תמיד הייתה קריאה כן לנסות להפריד, כי המעבר הזה הוא מעבר חד. מהצד השני אני אומר, כן, ראיתי איזשהו פרסום שהרב גורן אמר, מפרט באוטוביוגרפיה שלו, איך נקבע יום הזיכרון, וזה משום שלא הצליחו לקבוע מתי לערוך את יום הזיכרון, ואז אמרו אולי בלג בעומר, אבל לא בלג בעומר מתחתנים, והנה עבר הזמן, והגענו לרגע לפני יום העצמאות, והיה צריך לקבוע את היום, אז שלושה ימים לפני יום העצמאות, שלח רב גורן לרמטכ"ל, הודעה ואמר, בואו נקבע יום לפני יום העצמאות, כי אחרת אנחנו נציין כבר שנה למדינת ישראל, ולא יהיה לנו מתי לציין את היום. אז זה נשמע, אם זאת הסיבה, אז זה נשמע...
כן, מאוד, אם זה כבר נקבע בצורה חובבנית, ולא מתוכננת, אז אפשר רגע לעצור, לחשוב, ולתכנן מחדש. לחשב מסלול מחדש.
כן, זאת אומרת, החשיבה הרציונלית שלנו אומרת, אם זה גם ככה היה שרירותי, אז בוא נקבע באופן שרירותי משהו אחר. אבל האמת היא, שאם זה לא היה נקבע ככה מלכתחילה, הייתי אומר שאולי הייתה פה איזושהי הכוונה שהיא לא של בני אדם. כי זה גרם לנו, בין אם זה מכוון או לא, לספר סיפור. מאוד עמוק על הקשר שבין יום הזיכרון לבין יום העצמאות.
על מגש הכסף, במתם ציוו לנו את החיים, בעצם זה שבזכות אותם אנשים שנהרגו בשביל לשמור על הביטחון שלנו, אנחנו בכלל קיימים כאן ויש לנו ביטחון ויש לנו מדינה וכו וכו.
כן, ולחבר בעצם את, נקרא לזה הכבוד שאנחנו חולקים, למי שמשרת בצבא, מי שנהרג, מי שמסכן וסיכן את חייו, לבניין המדינה. זה הסיפור החזק מאוד של החיבור הזה, ואתה רואה שעם השנים הסיפור הזה מתחיל להיחלש בעקבות כל מיני שינויים. נחזור לזיקוקים. אז השינוי הזה של החגיגות של הזיקוקים הוא בעצם, בוודאי כשהוא מגיע עם הקשר של לטובת אלומי קרב, הוא מחייב אותנו להבין, אוקיי, איזה סיפור אנחנו מספרים פה, או כשאנחנו מציינים את יום העצמאות הבא. מה השתנה? וזה לא שמבחינה רציונלית זה לא נשמע לנו הגיוני כמו שאמרנו, אבל יש לנו מוח פרימיטיבי. והמוח הפרימיטיבי הזה מבין, כמו שאני הרגשתי שמשהו פה צובט לי בלב, לפני שהצלחתי להסביר למה זה, אז זה המוח הפרימיטיבי שלנו, שמצליח לזהות סמלים ותקסים ברגע. וזה מקדים את ההסבר הרציונלי. ואז אני שואל את עצמי, אני צריך להסביר את עצמי, למה זה קרה? וכאן ניסיתי להבין, דרך הדברים של חילי טרופר, שאני חושב שמייצגים היטב עמדות אחרות שהוצגו באותו הקשר, ואני קורא את הדברים, ואני אומר, רגע, 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 משהו פה משובש, אתה משנה את הסיפור.
אז בוא נחזור רגע למה חילי טרופר אומר. הוא אומר שהנמקה לבטל את המופע זיקוקים, לפחות בטקס הממלכתי של הדלקת המשואות, היא הנמקה הבאה. דווקא במוצאי יום הזיכרון, אל לנו להתנכר לאלה שחזרו מן הקרב, שלחמו למעננו, ולהתיר ירי זיקוקים שמענה את נפשם. והוא ממשיך ואומר באיזה פוסט שהוא כתב בפייסבוק, שמעודד עיריות לבטל את המופעים, את הדבר הבא. מי אלה האנשים שמרגישים נוח שהחברה ששולחת את בניה לקרב, אבל כשהם חוזרים משם פגועים, היא אומרת להם, עכשיו תסתמו את האוזניים, ואל תפריעו לנו ליהנות מהזיקוקים המתפוצצים בשמיים.
על פניו, הוא מצביע כאן על כפיות טובה. זאת אומרת, הוא אומר, מי שאומנם לא הקריב את חייו, והגורל זימן לו צרות מסוג אחר, שהוא ממשיך לחיות את אותו קרב, דווקא כלפיו אנחנו כפויי טובה, מבחינה חברתית זה דבר נורא, מה שהוא מתאר. כי אנחנו לא רוצים להיות כפויי טובה כלפי אלה שמאפשרים לנו לחיות כאן. אבל יש גם צד שני, שזה אני חושב מה שריקלי ניסה לכתוב. יש לנו כאן גם אירוע של שמחה. זאת אומרת, יש לנו שמחה לאומית. ובכל שמחה לאומית יש גם עצב. לכל מדינה גם יש את המלחמות שלה. והיא מתקיימת בין השאר בזכות אלה שלחמו למענה. ועם זאת, לא חיים כל היום בתוגה, ולא מסייגים את השמחה במרחב הציבורי, ואת התודה במרחב הציבורי, בגלל שיש מישהו שסובל בצורה כלשהי. הרי גם אנחנו יודעים שזה לא הדבר היחיד שיוצר סבל, אצל סובלים מפוסט טראומה. זה יכול להיות גם איזושהי מוזיקה, איזשהו פיצוץ ברחוב, איזשהו אקזוז. אז זה לא האירוע היחיד שבגינו אנחנו עכשיו נבטל אותו ונסיר את הסבל.
כן, אבל אם אתה יכול במאמץ די קטן, שוב, שגם לא הרבה מתחברים אליו, להסיר את הסבל או למנוע אותו, לצמצם אותו, למה לא?
אני מסכים. אם לא היה לזה שום מחיר, אז הייתי מסכים איתך. אז מעשית, אתה אומר, אין פה שום מחיר, כן? כי אוקיי, אז לא היו זיקוקים. אבל...
כן, איפה, וגם נגדיל ונאמר, איפה במסורת ישראל כתוב שצריך זיקוקים, מה פתאום? יהודים שמחים בבשר וביין ובבגד חדש.
לא כתוב, ויזקקו וישגרו.
וגם...
בהחלט, כן? אבל הבעיה פה, שאנחנו נתקלים בה, היא לא הבעיה המעשית, אלא הבעיה של הפרשנות, שחילי טרופר ושל מי שמנהל את הקמפיין, פרשנות שהם מכניסים לדברים, שהם משנים את הסיפור הלאומי שלנו, ואני רוצה להגיד פה משהו שהוא טיפה יותר עמוק, את האופן שבו אנחנו מעצבים את החברה באמצעות חלוקת כבוד. אז בוא נפתח רגע את הנושא הזה.
כי אתה בעצם אומר שהירי של הזיקוקים, כשעברו מעל 70 שנה, הפך להיות בעצם חלק מהטקס שלנו, מהדרך שלנו, כאומה לחגוג את יום העצמאות. ולכן אתה פותח פה סוגריים ואומר, שנייה, הדבר הזה של זיקוקים זה לא משהו מקומי נקודתי של כן זיקוקים או לא זיקוקים, אלא זה חלק מחגיגות יום העצמאות שלנו. ועכשיו בוא נראה איזה ערך יש לתקסים, או יש לחלוקת כבוד, או יש בכלל להונה... של הכבוד הזה, שבסופו של דבר אי אפשר לחלק אותו באופן שווה. אפשר להגיד שכולנו שווים, אבל בסופו של דבר, אנחנו נותנים ציון לשבח לחלק מהאנשים שחזרו מהקרב. אנחנו לא נותנים את זה לכולם, כי אנחנו רוצים לבוא ולהדיר ולסמל חלק מהאנשים באופן מיוחד. כמו שאנחנו לא נותנים לכולם להדליק מסעות, אנחנו נותנים את זה לחלק מהאנשים, כי אנחנו רוצים לסמל אותם באיזה, בתור איזה משהו ראוי לציון, בתור מישהו שהוא קצת יותר מכולם. כמה שזה לא פוליטיקלי קורקט כבר, להגיד שיש מישהו אחד שזוכה יותר כבוד מאחרים.
נכון. והדרך של חברה להכווין התנהגות, היא בעצם באמצעות יצירה של תמריצים, דרך הכלי הזה, של חלוקת כיבודים. אז זה יכול להיות פרס ישראל, וזה גם יכול להיות דרך אותם תקסים, שמעלים על נס איזושהי דמות, איזושהי תכונה. כשאנחנו חולקים כבוד לנופלים, במערכות ישראל, למעשה מה שאנחנו, או נגיד את זה בצורה יותר ברורה, כשאנחנו מדברים על הנופלים, למעשה אנחנו מדברים על עצמנו. אלו דברים אנחנו כחברה מעלים על נס. כשאנחנו מדברים לזיכרון, זה לא רק זיכרון של אלה שנפלו ומה הם עשו עד אותו רגע שהם נפלו, אלא גם של הסיפור שבתוכו הם נפלו, שהוא הסיפור שלנו. וזה דבר שהוא חשוב מאוד, ולכן כשאנחנו נותנים כבוד לנופלים, ואם אנחנו נותנים כבוד לנופלים מן הסתם, על זה, משום שהם נפלו במסגרת לחימה, במסגרת הקרבה, שהיא הקרבה לאומית, ברור שאנחנו גם חולקים כבוד דומה לכל הפחות, גם למי שלחם כתף אל כתף איתם בשדה הקרב, וחזר.
ופה זה בעצם, אתה אומר, הסוג של מלכודת שמנסה לתפוס אותנו שר התרבות, להגיד למה אנחנו לא חולקים כבוד לאותם הלומי קרב ומתחשבים בהם ביום העצמאות.
נכון, אז כאן נשמח אם אולי נפרט טיפה את הדברים של חילי טרופר, שזה ציטוט שבעיני הוא מדהים, כי זה ממש מבהיר את השינוי של הנרטיב דרך אותו ציטוט, אז אני אקרא ברשותך. לראשונה, לא יהיו מופעי זיקוקים, אלא רק פירוטכניקה שקטה. היופי של הזיקוקים מלווה ברעש, הפוגע באוכלוסיות שונות, ביניהם מי שסובלים מפוסט טראומה. חברים טובים שלי, כאלה ששירתו בעבר בדובדבן, בימם וביחידות אחרות, יחידות שבשבועות האחרונים כולנו מעללים אותם ומודים להם. סיפרו לי, זאת אומרת אותם לוחמים, סיפרו לי שאולי עבור רוב הישראלים הזיקוקים הם תמונות יפות בשמיים. אבל עבורם מדובר על קולות ירי ולחימה. אני לא יכול לעמוד מנגד אל מול המצוקה שלהם. חברה שיש בה ערבות הדדית, חוסכת את הכאב הזה מהם, הם כבר לחמו מספיק. הם כבר שילמו מחיר יקר. השנה אנחנו מושיטים להם יד. אלו הדברים של שר התרבות חילי טרופר. ועכשיו בואו ננסה לפרק את זה. בעצם מה הוא אומר לנו פה? כי הוא אומר פה משהו מאוד גדול. בעצם, למה אנחנו חולקים את הכבוד למי שנפל ולמי שחזר מן הקרב? כי אלה האנשים שהם חלק מהיחידות שאנחנו רגילים לחלוק להם את הכבוד. שזה הימם, זה הדובדבן, אלה היחידות המיוחדות, וכשאנחנו אומרים מיוחדות, למה הוא הדגיש את היחידות המיוחדות? כי זה עניין של קל וחומר, כן? זה, ברור לנו שאנחנו מעריכים את אלה שבקצה, שהם בשיא הקרביות, כן? אז אם הם אומרים לנו שיש עם זה בעיה, אז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם אנחנו בסדר? כי הם אלה שמקריבים הכי הרבה.
כלומר, קרבים מלשון קורבן, מלשון מסכן.
כן, זה הקרבים מלשון קורבן, זה הפרשנות העדכנית כנראה.
כן, לא, כי הם באמת, הוא אומר, הם שילמו מחיר יקר מדי, ואנחנו צריכים לכבד את המחיר היקר הזה שהם שילמו, או יותר נכון, הם שילמו מחיר יקר מדי, האם הם לא מסכנים כבר מספיק בשביל שנתחיל להתחשב בהם חזרה, ולתת להם חלק מהכבוד שלא הם ראויים בתור מוחלשים או בתור חלשים לזכות לו?
בדיוק.
אבל זאת פרשנות כאילו חדשנית, מה שאמרתי כרגע, זה לא איזה מין, כלומר, חיליק טרופר אומר פה משהו מאוד מיוחד על חיילים, זאת אומרת, הם מסכנים. Mm-hmm. הם לא כל כך חזקים, שהם היו מוכנים אפילו להקריב את החיים שלהם, והם כל כך חדורי מטרה, או כל כך מאמינים במטרה הקדושה הזאת של עצמאות עם ישראל בארצו, שהם היו מוכנים לסכן את כל הטוב שבחיים, ולסכן את הנפש או את הגוף שלהם, ולכן אנחנו מעריכים אותם על העוצמה שבהם, אלא הם מסכנים, ולכן אנחנו צריכים להתחשב בהם.
נכון. וזה שינוי שהוא גדול, זה שינוי משמעותי, משום שאנחנו רגילים, לפחות באתוס, שאני חושב שאפשר לקרוא לו אתוס המסורתי, שאנחנו מעלים על נס את הגבורה. זאת אומרת, לא לומר שאלה שסובלים פוסט טראומה הם לא גיבורים. ממש, זה לא מה שאני אומר. אבל אנחנו, נגיד כל הלוחמים, אנחנו מעלים אותם על נס, משום שהם מחרפים את נפשם למען הבניין של המסגרת הלאומית. וכאן חילי טרופר אומר משהו אחר, הוא אומר בעצם, אנחנו מעריכים אותם כי הם הקורבנות, זאת אומרת, זה סוג של, כמו אולי סוג של ישו בשביל הנוצרים כזה, כן? הם הקורבן שאנחנו הקרבנו כחברה, על מנת שאנחנו נוכל להמשיך לחיות פה בכיף שלנו, וזה דבר שהוא בעייתי, הוא לא מוסרי. כן, חילי טרופר אומר, לגרום להם להמשיך את הסבל, זה לא מוסרי. הוא בעצם אומר את אותו דבר, גם על אלה שנפלו בקרב. זה שהם סבלו, זה אומר שאנחנו, יש לנו איזושהי בעיה עם זה, כן? שהם נפלו בשבילנו.
זה בעצם הלב של המאמר, זה בעצם מה שאתה מנסה להגיד.
כן, או נגיד את זה אני חושב בצורה שהיא יותר ברורה. השאלה המרכזית היא, האם הלוחמים שנפלו ומי שנפגע בקרב הם קורבנות, או שהם מקריבים?
זה כמו, האם הם נרצחו בקרב? ואז הם קורבנות, או אם הם נהרגו בקרב.
כן, זאת אומרת, כי יש פה חלק פעיל וחלק סביל. כי אם אתה קורבן, אז לקחו אותך כמו סה שקשרו את רגליו, והניחו אותך על המזבח, וזה הסיפור.
כן, זה מתקשר לעוד הרבה מאוד סיפורים אחרים. זאת אומרת, זה מתקשר להפיכה של יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, מיום הזיכרון שהוא היה בהתחלה לחללי צהל והמחתרות, שאנחנו מדמיינים את רובם הגדול ככאלה ש... בחרו לקחת סיכון ולהיכנס לקרב על מנת לעזור בבניין הלאומי, וזה הפך להיות גם יום הזיכרון לאלה שנרצחו מבלי רצון או בלי שום בחירה בסיטואציה אזרחית לגמרי, שהם חללי פעולות האיבה או בעצם של הפיגועים, שהם שתי קבוצות שונות לגמרי. לכאורה היה צריך לבוא ולהפריד את הימי זיכרון האלה אחד מהשני. אחד זה אנשים שעשו מעשה ובחרו לקחת סיכון בזה שהם יוצאים לסיטואציה שהיא מסוכנת מכשלעצמה במהות שלה, שזו סיטואציה קרבית, להיות על מדים בתוך מלחמה, שאתה, מה שנקרא, מזנק מהמקום שבו אתה שוכב וחושפת לך לסכנה, לסיטואציה אחרת של סבתא מסכנה או של בן נוער מסכן שלקח אוטובוס והתפוצץ או נהרג באיזשהו פיגוע ירי. הוא לא עשה את זה כזה מעשה גבורה לנסוע באוטובוס או ללכת לטיול בארץ. הוא עשה את זה בשביל ההנאה שלו, לא בשביל שכולם יוכלו להנות או בתוך כדי מודעות לסיכון שבדבר.
או שאפילו אין מרכיב של מעשה. אדם נקלע למקום כלשהו ושם הוא נרצח, מצא את מותו במקרה, כי הוא היה באותה נקודה.
נגיד משפחת פוגל, לחס לישון בלילה. היא לא התכוונה לסכן את חייה במודע על מנת לעשות איזה מעשה. יכול להיות ש... אפשר לפרש את זה שכל מי שגר במקומות מבודדים בתוך יהודה ושומרון, אז עצם החיים שם הם מעשה. אפשר לפרש את זה ככה. לא, זה לא מופרך. גם סבא שלי קיבל פטור מהצבא בגלל שהוא גר ביישוב ספר. עצם המגורים ביישוב ספר הם בעצמם שירות שהוא כמו שירות קרבי, כי בעצם הם שמרו בלילות ועשו כל מיני פעולות קרביות אחרות. אבל אם אנחנו לרגע מנתקים את האנשים האלה שבאמת גרים ביישובים מבודדים, אין באמת קשר בין יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, איך הם נקראים? פעולות האיבה?
נפגעי פעולות האיבה.
נפגעי פעולות האיבה, אלה שפשוט נפגעו מעצם החיים פה בארץ.
כן. אז שים לב שבעצם החיבור הזה, או מה אני מנסה לומר, זה לא המצאה של חילי טרופר, זה לא שחילי טרופר רשע. אפילו כנראה שהוא לא היה מודע למשמעות של מה שציינתי במאמר, אבל הוא כן התחבר לקו של, אני חושב, פירוק של המסורת הישראלית, בלי שהוא היה מודע לזה מראש. והמסורת הזאת היא מתחילה, אני חושב, כבר מ-73, כי תחשוב על זה, מה המסר שלו? שילמנו מחיר יקר מדי. כמה אתה שומע את המסר הזה? כמה עוד אפשר? כמה עוד נשלם? מתי ילדינו כבר יגאלו מהמלחמה?
אנחנו ילדים של חורף שנת 73, הבטחתם יונה לשל זית, הבטחתם שלום. זאת אומרת, הבטחתם משהו שהוא טוב, שזה שלום, שזה אי לוחמה, ואנחנו נאלצים לשלם את המחיר. עכשיו, בינינו, גם שנינו לא שמחים לשלם את המחיר, זה לא שעכשיו... כשהתגייסנו, או שאנחנו מחנכים את ילדינו להתגייס, אנחנו רואים, לך לשם בשמחה, אולי להרג בשדה הקרב. זה חובה שהיא חובה קדושה, או חובה מכובדת, זה לא איזושהי שמחה להקריב קורבן. אתה לא שמח בזה. אתה עושה את זה אבל עם דיגניטי, עם מין מילה הזאת חסרה בעברית. בעברית יש רק סוג אחד של כבוד. אין honor, respect, dignity, וגלורי. אז אתה עושה את זה בכבוד, באופן מכובד, באופן שלא בורח מהחובה שלך, זאת חובה.
כן, אבל אני אפילו אומר יותר מזה, זה לא רק חובה של לסמן וי, זאת בעצם סוג של שליחות, שזה לא שאני עכשיו בהכרח רץ, קופץ בראש וסס אלי קרב, אבל אני יודע שזאת חובתי, זה חלק מהפרויקט הקולקטיבי שכולנו חלק ממנו, ואני גם זוכה לכבוד בעקבות זה שאני עושה את זה. כן, זה הרעיון.
כן, כי יש את המסורת הערבית, שהאמת היא מסורת מאוד מאוד משונה ומאוד יחידאית ברחבי העולם, שאימהות שמחות שהילד שלהם נהרג על משמרתו, או כשהיד, או כמחבל מתאבד. זאת אומרת, אנחנו מעולם לא שמענו על שום אימא נאצית ששמחה שהבן שלה נהרג בערבות רוסיה, בכיבוש של לנינגרד, או בחזית על כיבוש צרפת, או משהו כזה. לא שמענו על שום אימא כזאת ששמחה ועשתה חגיגות וחלקה ממתקים. אין דבר כזה. זאת אומרת, אנחנו לא שם בצד כמו ערבי, ששמחים שמישהו נהרג. אנחנו אומרים, זאת הייתה חובתו, כחלק מהרצון שלנו לחיות כאן בעצמאות מדינית, זה קורבן שחייבים לשלם, אבל הוא לא מסכן.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
כן, אני חושב שההבדל, הרי אמרנו שכשאנחנו מדברים על הנופלים ועל הזיכרון ועל התקסים, בעצם אנחנו מדברים על עצמנו, מי אנחנו. כשחילי טרופר אומר שהמחיר יקר מדי, בניגוד למה שאנחנו אומרים, זה איזשהו שוני מאוד משמעותי בטמפרמנט. כי המסר בין השורות של טרופר אומר, אז אולי זה לא שווה את זה. אז אולי זה הרבה יותר מדי ממה שאנחנו מוכנים לשלם, או לפחות זה מוטל בספק. ואני לא רוצה לספר את הסיפור ככה. אני לא רוצה לספר לילדים שלי את הסיפור ככה. אני חושב להיות חלק מהבניין הלאומי, זה דבר אדיר. אנחנו פה חלק מהיסטוריה בלתי רגילה. אבא שלי היה אמור להתגייס, אז אחיו הגדול, שגדול ממנו בשנה וקצת, נפל. שירת בביקה בסרט חרוב, בערך חודש לפני שאבא שלי אמור להתגייס, הוא נהרג, ואז חוויה של פירוק למשפחה, חוויה מאוד קשה, אבל הייתה צריכה להיות החלטה, כי אתה יודע שילדים של משפחות שכולות צריכים לקבל חתימה על מנת שיתגייסו. בוודאי שמבחינת אבא שלי לא הייתה שאלה, אבל מבחינת ההורים, כן, תנסה לחשוב רגע על סוף שנות ה-90, לבנון, ארבע אמהות, כאילו איזה סוג של מסרים היו אז, ואני לא שופט, אני רק רוצה להבהיר פה את הנקודה. זאת באמת חוויה מטלטלת, זה אובדן אדיר. סבא וסבתא שלי, כן, ההורים של אבא שלי, אמרו באותו זמן, כן, אני חושב שזה בסוף ה-30, סבא שלי אמר לאבא שלי, זו המדינה שלך, לך תגן עליה. ותחשוב מה זה בשביל הורה שלפני רגע הבן הגדול נהרג. אבל זאת אומרת, זאת האמונה שאנחנו חלק ממשהו גדול, וש אין לנו את הפריבילגיה להיפרע מחובתנו, ולהיות, זאת אומרת, אבא שלי גם אחרי זה הלך, גם משרת בסרט חרוב, באותו מקום. אז זה הסיפור שאני מכיר, כסיפור המסורתי, ואני חושב שזה הסיפור הישראלי. לא שאתה שמח להקריב קורבן, אלא שאתה שמח ומבין את מקומך בתוך המסגרת הלאומית, שאתה בונה אותה.
כן, אני חושב שאפשר להסתכל על הדבר משני כיוונים. זאת אומרת, השאלה היא מה יתערר? האם יתערר השמחה על העצמאות המדינית שיש לנו כאן? ואז כאילו, אוקיי, את הצד הזה צריך לחזק, את ההבנה ההיסטורית של מה השגנו כאן ב-120 שנות ציונות, או שבאמת אנחנו הרבה יותר רגישים לאובדן חיי אדם בשנים האחרונות. זאת אומרת, מה יותר קשה לנו להבין את הרווח שבעצמאות מדינית, או לעכל או להפנים או לשלם את המחיר שבאובדן חיי אדם או פגיעות נפשיות כאלה ואחרות. זאת אומרת, מה הצד היותר חזק? מה לדעתך?
אני חושב שהדברים קשורים בזה בזה, כי אם אין לך סיבה לחיות, גם אין לך סיבה בעבור מה למות, כן? או בעצם זה בשביל מה אתה מוכן לסכן את חייך. כן, זה, אם תיקח את החלום בלהות של ג'ון לנון, שאין...
Imagine.
כן, של nothing to kill or die for, זאת מציאות נוראית, כן? זה לא, מצויר ב-Imagine כאיזשהו חזון לשאוף אליו, אבל למעשה, תחשוב על אדם אפתי כזה, שאין לו בשביל מה לחיות וגם אין לו בשביל מה למות. ואני חושב שבגלל שאנחנו מעריכים פחות, או על כל פנים יש איזושהי מגמת עומק, של קבוצות או אנשים שמעריכים פחות את סיבת קיומנו, צריכים להבין אותה פחות, אז גם הנכונות להקריב היא בהתאם.
או להצדיק אותה, זאת אומרת, הרבה פעמים יש כל מיני קושיות, אוקיי, מה הזכות שלנו לקיים פה מדינה על חשבונם של הפלסטינים, או מה הזכות שלנו לקיים פה מדינה אם אנחנו לא קולטים פה מכל מיני פליטים או מהגרים מאוקראינה או מאפריקה שמחפשים לעצמם חיים טובים יותר במקום אחר. אם אתה לא מוכן או אם אתה לא מסוגל להצדיק את הקיום הלאומי כאן כמדינה ליהודים, לא רק בסגנון הרצליאני של כי אם לא, אז ליהודים תהיה אנטישמית במקום אחר, ואז תהיה שואה ויהיה גרוע מאוד, אלא גם מה טוב שיש לנו מדינה, ומדינה רק בשבילנו, שאולי אנחנו כן נקבל באופן סמלי איזה כמה עשרות מהגרים כאלה ואחרים, בשביל לבוא ולנסות לעזור ולשפר את מצבם, ואולי אחר כך גם הם יעברו למקום אחר, כי זה לא מקומם, אז משהו פה בעייתי בסיפור שלך, של מדינת ישראל, ואתה גם אולי לא תהיה מוכן להקריב אחר כך לצורך הדבר הזה, לצורך קיום הדבר הזה. אבל אתה מסיים את המאמר, אתה כותב, האם מדובר פה בסוגיה פוליטית? כאילו בעצם, אוקיי, אז זה בעצם שוב ימין מול שמאל, שמרנים מול פרוגרסיבים?
אז זאת השאלה, האם בעצם זה מה שנקרא שמאל באלף, שבא לפרק, או שיש פה משהו שהוא יותר עמוק? אני טוען ש... מה שיפה בזרמי עומק בחברה, זה שהם חוצים גבולות פוליטיים. ואני חושב שלמשל, היית יכול לראות בנושא הזה, שסתם לדוגמה, אם עקבת אחרי כל מיני אנשים איך הם התבטאו, אז ראית שאומנם אולי יש כמה ימנים שהזדעקו נגד, אבל בגדול זה לא היה נושא שהוא חלוקה ברורה לימין ושמאל. כך למשל גם את הנושא שהזכרת, של... הכנסה לתוך הזיכרון של נפגעי פעולות האיבה, אל תוך יום הזיכרון לחלל מערכות ישראל, ותבין שלא מספרים את הסיפור הזה דרך ימין ושמאל. בעומק של הדברים, אולי כן יש פה איזושהי חלוקה, אבל זה לא מחנאי. אוקיי, זאת חלוקה תפיסתית.
זה כמו כזה חלון אוברטון של יש דברים שמותר לומר ודברים שאסור לומר, וחלון אוברטון פשוט זז שמאלה. זז הצד שמסתכל על אנשים שנפגעו, לא משנה כרגע ממה, כקורבנות, בין אם הם עכשיו גיבורים שהלכו לסיירות וסיכנו את חייהם מבחירה, ובין אם הם אנשים שסתם הלכו ברחוב ליד הבית שלהם ונורו בפיגוע ירי, בבני ברק או באלעד או במקום אחר.
כן, הרי זה בעצם משמעות גם של החיבור. דיברנו על זה.
כשחלון אוברטון זז שמאלה,
כן.
אז בעצם גם אלה מימין כבר לא מאפשרים לפעמים להגיד דברים בצורה מפורשת. כן, יש הבדל בין מי שנהרג בפיגוע טרור לבין מי שנהרג בלחימה בצהל.
נכון.
או בין מי שנהרג דרך אגב בתאונת דרכים בזמן שגרה. זאת תאונה מצערת ככל שתהיה, נכון, החייל התגייס וזה, והוא היה על מדים, ואולי אפילו היה בבסיס בדרך למסיים מה מבצעית, אבל הוא עשה כרגע פעולה שהיא פעולה שגרתית, פעולה שהיא פעולה לוגיסטית, שבוא נגיד, יכל גם אולי לעשות אותה, מישהו אחר, שהוא סתם נזכר על ידי צהל, קבלן חיצוני, זאת לא פעולה שהיא בבסיס יסוד הצבא, כרגע נגיד להעביר משלוח של מלפפונים, לבסיס במרכז הארץ ולהתהפך ממסעית חס וחלילה. וברגע שאתה לא מסוגל להגיד את זה, או ברגע שזה יצא מתוך חלון אוברטון, אז פתאום הסוגיה הופכת להיות כזאת של קונצנזוס שכולנו מסכימים עליה. האמת היא כל השיחה הזאת מאוד מזכירה, דרך אגב, את ג'ונתן הייט, שמדבר על זה שיש שישה יסודות למוסר שלנו. בכל תרבות בעולם יש את השישה יסודות האלה, והיסודות שקיימים פה בשיח הזה, זה יסודות של חמלה ודאגה לאחר, שזה בעצם משהו שמשותף לכל תרבות בעולם, תמיד לדאוג לחלש, לדאוג למסכן, זה חלק מהדאגה האבולוציונית לילדים או לתינוקות, שזקוקים להגנה שלנו, ולא משנה כרגע אם הם בוכים כי הם נודניקים, או כי הם באמת צריכים משהו, אתה תדאג להם, בלי שיפוטיות. ויש את האלמנט הזה כאן בתוך כל הסיפור הזה, של להסתכל על כולם, בין אם הם אנשים מבוגרים שהלכו לסיירות, ובין אם הם מישהו שנהרג בפיגוע, ובין אם מישהו באלום קרב, כתוצאה מלא משנה מה, כקורבן, כמישהו שהוא כזה כמו תינוק, כמו ילד שצריך לדאוג לו, בלי להפעיל שום שיפוטיות כלפי הנסיבות.
אז אני חושב שאתה עולה פה על איזשהו מנגנון, מאוד מתוחכם לפירוק ורידוד של משמעות, כי אני חושב שאפשר לראות את זה בהרבה מקומות, שאם אתה רוצה לפרק איזשהו מוסד שנותן כבוד עודף למישהו, אז מה שאתה מתחיל להגיד זה, רגע, אבל למה, מה עם זה ומה עם זה ולמה לא הוא?
כלומר, זה לא לתקוף ישירות את מי שקיבל כבוד, אלא להגיד שנייה, אבל אולי עוד אנשים רואים לכבוד.
נכון, וגם, תחשוב, הרי לא נעים לך לבוא ולומר, לא, הוא לא מסכן מספיק. כאילו, אתה רואה בן אדם שסובל מולך, אתה לא תבוא ותגיד לו, תשמע, לא, אתה לא נכנס למועדון. ועל המנגנון הזה, אני חושב, הרבה מוסדות, נקרא לזה מוסדות זיכרון של אתוס, נשחתים ולמעשה מאבדים את המשמעות המקורית לטובת משמעות אחרת. אז זה באמת מעניין לחשוב על זה.
בשלב הזה כאילו, בא לי לשאול אותך, אולי לא תהיה לך תשובה לדבר, אבל כאילו, איך בכל זאת ניתן להחזיר את הרע ליושנה? הרי המהלך הזה שנכנסו לתוך יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, עוד ועוד אנשים שהם לאו דווקא אולי חלק מהכוונה המקורית של אותו יום, כבר זה פוליטית וגם חברתית לא ניתן לעשות, כלומר, יהיו איתך אולי אחוז מהחברה, וכמובן בחברה דמוקרטית וגם בחברה שאתה רוצה לעשות במהלכים חברתיים, אתה צריך רוב דרמטי של העם שיהיה איתך באותו אתוס, ויתמוך גם רגשית וגם מעשית באולי באותה הצבעה בכנסת, או הצבעה בוועדת השרים לענייני התקסים, או דברים בסגנון הזה. איך בכל זאת ניתן קצת להחזיר את הרע ליושנה, ולבוא ולהחזיר גם את המכובדות העודפת הזאת שהם מקבלים אותם חיילים קרביים או חיילים שנהרגו בעת מבצע או בעת לחימה, וגם להחזיר את השמחה הזאת ליום העצמאות, את השמחה העודפת הזאת. דרך כלל אני מרגיש אותה באופן ספונטני לגמרי, במהלך יום העצמאות, מין תחושה של הוקרת תודה על מה שיש, מה שקיים, אולי זה מתוך פשוט היכרות עם ההיסטוריה והבנה של כמה טוב לנו פה.
זאת שאלה טובה. אני לא בטוח שאני רוצה ישר לקפוץ למה צריך לשנות בטקס או דברים שכאלה. אני חושב שחלק מהדברים בטקס או התוכן שאנחנו יוצקים עובר למשל דרך נאומים, עובר דרך הקפדות על כל מיני מנהגים. ושמה אני חושב שאנחנו צריכים לדעת לספר את הסיפור שיותר דומה לסיפור המסורתי. אני לא אומר שהוא זהה. בהכרח, כי יש התפתחות בעולם, אבל כן צריך לספר את הסיפור בסוג של הכרת תודה, חדווה, הבנה לשמה אנחנו מתקיימים כאן, וברגע שאנחנו נבין את זה וזה יעבור בנאומים, וזה אני חושב ששווה למישהו, אם מישהו מאזין עכשיו ויש לו הזדמנות לכתוב עבודה על הנושא הזה, לנסות לבצע לאורך השנים איזושהי סקירה של איך הזיכרון ניכר בנאומים ממלכתיים. ואני בטוח שיש שם שינוי משמעותי מאוד.
כן, אני מאוד אוהב את ההספד שנשא משה דיין, שהיה זה הרמטכ"ל, על קברו הפתוח של רועי רוטנברג בנחל עוז, שאם אנחנו נהיה חזקים, ואם אנחנו נקיים צבא וכובע פלדה ולא התותח, אז נוכל לחרוש, לבנות בית ולהתקיים כאן קיום הכי נורמלי שיש, וגם יש את המכתב המפורסם קצת פחות של אופר פניגר, מי שרוצה שיחפש בקבוצת טלגרם של על המשמעות את המילים אופר פניגר, הוא היה חייל בששת הימים שכתב מכתב לחברתו, שאחר כך התפרסם מכתב מאוד מצמרר, ומשם הדברים הפכו להיות הרבה הרבה פחות מובנים מאליהם, את החשיבות של הקרבה מודעת בעת קרב, או במקומות מסוכנים, ביישובי ספר כמו נחל עוז, ועברנו למקומות הרבה יותר כאלה אוניברסליים של...
לא רק, דרך אגב, תחשוב למשל לנאומים של נתניהו. בנאום של נתניהו...
איזה מהם?
אני חושב שזה עובר כחוט השני בנאומי זיכרון, אפשר לבדוק את זה, אבל הוא מחבר את זה, שבמידה מסוימת לפחות של צדק, לאקטואלי, למשל מול איראן, דרך זיכרון השואה, זאת אומרת, הוא מאוד מדגיש את המימד של מדינת ישראל כמקלטו של העם היהודי. ואם תחשוב על זה...
הרצליאני כזה.
כן, ואם תחשוב על זה, יש שוני חזק מאוד בין זה לבין הנאום של משה דיין לדוגמה. כי זה לא שהוא פה על מנת שנוכל לחרוש, אלא זו החובה שלנו על מנת שנוכל לא להיות בגבולות אושוויץ, אם נקצין את זה. וגם פה יש שינוי של אתוס, שצריך לחשוב עליו. אז אני חושב שצריך לעשות פה שיעורי בית. אתה יודע מה, אני רוצה להגיד עוד משהו אחד לסיום. עכשיו בקשר לסובלים פוסט טראומה ועלומי קרב. בימי הראשית של ה... נגיד בעשורים הראשונים, אני חושב שגם לא הייתה מודעות לתופעה, אבל גם הייתה הדחקה. כי אמרו, רגע, חזרת הלום, או חזרת, אפילו נפלת בשבי, כן? מה שעשו למי שחזר מהשבי, אחרי מלחמת יום הכיפורים, שמספרים על היחס הנוראי בזיכרון יעקב, בבית הבראה, של חקירות, ואיך נפלתם בשבי, זאת אומרת, זאת הייתה ממש השפלה. וזה נועד לשרת איזשהו אתוס של גבורה. לא חייבים להיות שם. זאת אומרת, אפשר לחבק ואפשר להגיד שזה נורמלי, בלי להגיע גם לקיצון השני של להגיד, יש פה משהו קדוש. זאת אומרת, אלם הקרב בפני עצמו הוא זה שמקנה כבוד. אני אומר, לא, זה לא מקנה כבוד. זאת בעיה שאנחנו צריכים להיות מודעים לה, לטפל בה, לחבק, לתמוך, אבל זה לא משהו שאנחנו מעלים על נס, כמו ש... והציונות העלתה על נס את החלוץ, את הלוחם. היום זה עבר כבר ליזם הטכנולוגי, זאת אומרת, כל פעם אתוס שם מישהו אחר כזה בקצה. ולשים שם את מירב הכבוד, אני חושב שזה איזשהו שיבוש של הסיפור, ולא צריך גם ללכת לקצה השני.
כן, חושבים שהיום אחת הדרכים, גם דרך אגב, מקיאוולי כותב את זה בדיונים, שאומה שלא חוזרת... למקורה מדי כמה וכמה זמן, זאת אומרת חוזרת לטקסטים הקנונים, חוזרת לאתוס המייסד שלה, שהוא בהכרח דרך אגב בריא. האתוס המכונן, אם הוא לא היה בריא, לא היה את אותם כוחות נפש בשביל ללחם, בשביל להתמודד מול האתגרים הרבה יותר גדולים שהתמודדו איתם הדורות הקודמים. ואם אנחנו נחזור לקריאת כתביהם של ז'בוטינסקי, של בן גוריון, של מנחם בגין בספרו המרד, לדוגמה קריאה מומלצת, של בכלל כל מיני מכתבים אפילו ששלחו סתם לוחמים פשוטים לבני משפחותיהם או לחבריהם שבבית, המכתבים האלה מרגשים ברמה באמת קיצונית ומחברים אותך חזרה למהות הדרך הנכונה ללכת אליה לצבא. אני חושב שהרבה מאיתנו קראו את מכתבי יוני, הם מחברים באמת לאתוס המכונן באופן שהוא עדיין לא הובעת ועדיין לא נערך ועובד בצורה קשה על ידי כל מיני קרנות זרות או בעלי אינטרסים כאלה ואחרים, או סתם על ידי פשוט הזמן שתמיד מחליש כל דבר. אם האומה לא תחזור לאותם מקורות, אז אנחנו לאט 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 נתרחק בלי לשים לב, לא בגלל כוונות רעות ולא בגלל גופים זרים שרוצים ברעתנו. וזאת הדרך הכי נכונה בעצם לבוא ולשמור על אותו אתוס, ולהעביר אותו גם כמובן לדור הבא. דרך אגב, ככה עושים גם בהגדה של פסח. חוזרים מדי שנה לאותם מילים פשוטות, לאותם מסרים פשוטים, ומצליחים להעביר אותם לדור הבא, את החשיבות של כל אותם דברים של קיומו של עם ישראל, החשיבות של העצמאות, מה שחגגנו בפסח.
נכון. אנחנו חוזרים ומאבדים מחדש, מספרים את הסיפור באותם דרך האמצעים האלה, המסורתיים היסטוריים, בצורה חדשה.
אלון תובל, תודה רבה.
תודה רבה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
היי, מה שלומכם? מקווה שנהנתם מהפרק. רציתי בהזדמנות זו להזמין אתכם לעשות סיפורי חיים איתי. אני מראיין סבים וסבתות וכל מי שיש לו סיפור חיים מעניין, והרבה מאוד משפחות כבר התקשרו ויצרו קשר וקיבלו סיפורי חיים מעניינים. אנחנו נפגשים בבית של סבא או סבתא ונפגשים לשיחה או לכמה שיחות שמוקלטות, נערכות, גם בווידאו וגם באודיו, והייתי שמח להיפגש עם סבא וסבתא שלכם כדי להכיר אתכם קצת יותר. וחוץ מזה, אם אתם רוצים להזמין אותי להרצאות, לסדנאות, לסמינרים או לכל מפגש כזה או אחר פנים בפנים שעוסק בנושאים שקשורים לפודקאסט, אני ממש אשמח. יש לי הרבה מאוד הרצאות מעניינות ומוזמנים ליצור קשר. 050577 0586. אז יאללה, ניפגש.